ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בואו נגיד את חציו של הסיפור הזה, אשתי אהובתי, בואו נרקוד. בואי ונרקוד, כן. מה מספר הסיפור? אני אחזור עליו בקצרה. הסיפור מבקש, מספר לנו על, על תלמידים, התלמידים של הבש מבקשים ממנו שיראה להם איזה דבר, איזה דבר חידוש. כמו שאמרנו, אנחנו לא מוצאים שום חידוש פה בתוך הסיפור, אבל החידוש הוא זה שהוא מפגיש אותם עם תופעה יוצאת דופן, לא שגרתית, ומתוך זה הוא מלמד אותם איך להסתכל על דברים בעולם. מה הדבר הלא שגרתי בסיפור הזה? קח אותם לבית של עניים מרודים, זוג מסכנים, שסעודת ליל שבת, והזוג הזה אין להם כמעט מה לאכול, הקושי הצליחו לגרד איזה פולים וקטניות, זה כל מה שיש להם, רחוק מאוד מסעודת השבת הרגילה, לא דגים ולא בשר ולא מרק, וזה מה שיש להם. אבל הם מתוך מה שיש להם, בכל אופן הם יוצאים אחרי כל כאילו, זה הכל כאילו כזה, זה כאילו איזה, הם אוכלים עדשים ופולים והם יוצאים בריקוד אחרי כל מנה, ועוד פעם, והם יוצאים עוד פעם בריקוד. יש להם, השמחה שלהם היא שמחה שמתוארת כאילו חזרה לגן עדן, והתלמידים מצד אחד צוחקים ומגחכים, אבל ועל שם טוב, זה בדיוק המטרה שלו, הוא אומר לו, להוציא מהם את הציניות הזאת, את השחלטנות הזאת, והוא רוצה אותם, להביא אותם להבנה הפנימית, התמימה של הסיפור הזה, כמו שאמרנו, התופעה הזאת היא תופעה לא שגרתית, לא רגילה, הם עושים תצפית, ומתוך זה הם לומדים משהו על החיים. במקרה הזה בעצם לומדים שהעיקר הוא, בואו נגיד ככה, התחושה הפנימית, ההרגשה הפנימית, כי האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב, כן? וזה לא משנה מבחינה חיצונית אם יש לאדם יותר שפע או פחות שפע, יש לו יותר סעודת שבת או פחות סעודת שבת. אולי רק נקרא את, את הסיום של הסיפור. כאן לא היו אוכלים, התלמידים החסידים רואים את מה שמתרחש, וזה נראה להם תופעה מוזרה כזאת, ואז הם לא יכולים להתאפק והם צחקו צחוק גדול. אמר להם הבשת, לא אמרתי לכם אל תצחקו, חשוב ומקובל מאוד לפני השם יתברך שאין שמחה לפניו יתברך כשאדם אוכל מעדנים, כי השם יתברך רואה ללבב, ומעשה אני הזה חשוב לפניו עד למאוד. בקיצור, יכולה להיות סעודת ליל שבת עשירה מלאה במעדנים, אבל זה לא עושה שום נחת רוח לקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, סעודה של עניים כמו פה, אבל הסעודה הזאת היא באמת חשובה לפני הקדוש ברוך הוא עד למאוד, כי כמו שאמרנו, הנקודה, הנורמה הקובעת היא לא הנורמה החיצונית, אלא הנורמה הפנימית, בוא נגיד ככה. עכשיו, בשבוע, בפעם הקודמת אנחנו הערכנו בתיאורים, בפרטים של הסיפור, וראינו שלמות שהסיפור הזה על פניו נראה לנו סיפור כזה שאתה מבין אותו איך שהוא כתוב ולא הרבה מעבר לזה, כן? יוצאים, מסתכלים, צופים ורואים איזו תופעה מוזרה, ואז מתוך זה הבעל שם טוב מלמד אותם את מה שהוא מלמד. אבל כמו שראינו בפעם הקודמת, אם אנחנו מעיינים ככה בין השורות של הסיפור, בפרטים הקטנים של הסיפור, פתאום מתגלה לפנינו שיש פה איזה רעיון מאוד מאוד עמוק ומאוד מאוד משמעותי, שעניינו תיקון החטא של האדם הראשון, של החטא של האדם. כי כמו שאמרנו, נחזור על זה ממש בקצרה. אני רוצה לומר לכם שהרבה שנים אני למדתי את הסיפור הזה והבנתי אותו כמו שהבנתי אותו, ואז פעם אחת יצא לי לשמוע איזו הרצאה מסוימת שמציגה את הסיפור בזווית הזאת שדיברנו עליה, של גן עדן וכו', ואז פתאום ראיתי שאתה יכול לקרוא סיפור ולהבין אותו משמעות אחת, ופתאום אחרי זה אתה קורא אותו עוד פעם, אתה רואה מתגלים לפניך עולמות שלמים. זה העניין המיוחד של הסיפור, שהוא מקפל בתוכו דברים. אבל נחזור בקצרה. הוא מדבר, כשהבעל אומר לאישה, הדגים שלך הם דגים כמו טעם גן עדן, אז איזשהו מקום זה מוליך אותנו חזרה לגן עדן. כי מה היה העניין של הגירוש מגן עדן? הגירוש מגן עדן היה מתוך האכילה הלא נכונה, מתוך האכילה היצרית, הפיתוי, התשוקה, ולכן התוצאה של הגירוש מגן עדן הייתה כיסוי הבגדים, הבגדים, וכמו שאמרנו פעם הקודמת, כל פרט בביגוד הוא, יש לו את המסר הזה של בוגדנות. בגדים זה מלשון בגידה, חולצה, חליצה, איך אמרתם פה, בגד זה בגידה, מעיל, מעילה, זאת הייתה פה מעילה. וזה כל העניין שהעולם שלנו מתגלגל אחרי החטא של אדם וחווה, החטא של, סליחה, דף, זה אותו דף מהפעם הקודמת. אתה רוצה, יש לך דף. אז כמו שאמרנו פה, הבגדים שלהם מטולאים, זאת אומרת בחיצוניות זה לא נראה טוב, כן, אפילו הבגדים שלהם בקושי אפשר לקרוא לזה בגדים, אבל התיקון של חטא האדם הראשון זה בהסרת הכיסויים, בהסרת המחיצות שמבדילות בין האדם לקדוש ברוך הוא, והגילוי של הנקודה הפנימית. כן, זה לוקח אותנו, נדמה לי שפחות או יותר עד פה הגענו בפעם הקודמת. כל הרמזים האלה שבסיפור, שהם רומזים באמת לתהליך, למשהו מאוד מאוד עמוק ומאוד מאוד משמעותי, הרבה מעבר למה שמסופר פה, אבל אנחנו מתוך זה רוצים ללמוד את הסיפה של הסיפור. מה מתואר פה בסיפה? הסיפה מתואר פה איזה תיאור, איזה מוזר ומשונה, נכון? הם עושים כאילו איזה מין הצגה כזאת, כן? כאילו. אין להם מי יודע מה, במאכלים שלהם וביכולת שלהם לכבד את השבת, ואז הם עושים מכל דבר כאילו זה בשר, כאילו מהפולים המסכנים האלה, מהקטניות המסכנות האלה, בשבילם זה עולם ומלואו, זה דגים וזה בשר, ויש להם כל טוב. וזה נראה לנו כאילו משהו קצת, נקרא לזה משהו הזוי, אנחנו קוראים לזה, נכון? לכן התלמידים והחסידים צוחקים בסוף הסיפור. אבל השאלה היא, אולי אתם רוצים לעלות השערה, לפי מה שאמרנו, איך זה מתחבר לכל המהלך שהסברנו בו את הסיפור? זה ממש חלק בלתי נפרד מכל המהלך שהלכנו בו. מה המשמעות של הדבר הזה, של ההצגה הזאת? הרי הבעל שם טוב לא עושה משחקים. יש הרבה סיפורים שהבעל שם טוב יוצא עם החסדים שלו לשדה, והוא אומר להם כל מיני דברים שהם לא מבינים והם צוחקים, ואז הוא אומר להם, תדעו לכם שאני לא מדבר דברים בטלים. אותו דבר פה, כל פרט בסיפור יש לו משמעות. אז בהתאם למה שאמרנו, זה ממש יוצא כפתור ופרח. גם האכילה שלהם מסמלת את אותו רעיון גופה. האדם יראה לעיניים, אנחנו מסתכלים על המציאות החיצונית, המוחצנת. זה הרבה פעמים מה שקובע אצלנו. כן? אבל שם טוב, שלנו, תורת החסידות על רגל אחת היא, מה שאתה רואה בעיני בשר, זה אילוזיה, זה אשליה. כן? אנשים היום רוטפים אחרי פרסומות. הם, זה נורא והיום היום, כל ה... תרבות שקיימת היום, כן, של הריאליטי, כולה, העיקר להיות בן אדם חשוב, מפורסם, אפילו אם צוחקים עליו, אפילו יודעים עליך, אבל להיות משהו, כן, רדיפה אחרי כסף וכולי וכולי. כל העניין הזה של תורת החסידות זה לא להסתכל על מה שנראה בעיני בשר, כן, מה שאתה חושב שזה התכלית של החיים שלך, שזה המטרה וכולי, זה אשליה, זה הדבר ההזוי. זאת אומרת, להפוך את היוצרות, הדבר ההזוי שאנחנו מסתכלים על החיצוניות של כל דבר. אנחנו נתפסים לדברים החיצוניים. כן? ולכן אומר הבעל שם טוב, צריך לקלף את הקליפות, כמו שאמרנו, הלבושים, שזה ההכללה של הגירוש מגן עדן, כן? צריך להסיר את הלבושים ולהתבונן בעין פנימית. ובעין פנימית, המטרה של האדם היא לראות את החיות שמסתתרת מעבר לדברים החיצוניים. כן? לא הגוף ולא הלבוש ולא הדברים החיצוניים הם הנותנים את הטעם האמיתי של החיים, אלא מה שמסתתר מעבר. כל מה שההוויה, המציאות היא רוויה, אפשר לומר, את האותיות של הקדוש ברוך הוא. הן רוויות בתוך המציאות, אבל יש נגלה ויש נסתר. הדבר נסתר. כן? ובעין בשר רגילה ושגרתית, אתה רואה רק את הבשר, אתה רואה רק את החיצוניות. לכן מה שמוטל עליך זה לקלף את הקליפות ולהסתכל מעבר, להסתכל על המהות הפנימית של העולם. ובהקשר שלנו, זה בדיוק הנקודה של המשחק הזה, כביכול, של הזקן והזקנה. כן? מבחינתם, כמו שאמרנו, גם דבר קטן, דבר כאילו, תפשיט, דבר שהוא, מאכל של עניים, הוא יכול להיות דבר עצום, הוא יכול להיות מעדני מלאכים. כי כמו שאמרנו, מה שקובע זה לא המציאות החיצונית, אם יש לך יותר או יש לך פחות, או נקרא לזה עוד פעם, הנורמות החיצוניות לא הן הקובעות, אלא מה שקובע זה הנורמות הפנימיות. כן, הדברים הפנימיים. השאלה אם האדם הוא באמת, אם הוא באמת יש לו איזה חיים מלאים, חיים בעלי משמעות, חיים בעלי תוכן, לא תלויים במצב החיצוני שלו, תלויים ביכולת שלו להסתכל במבט העמוק, במבט הפנימי. לכן בצורה הזאת כל דבר יכול להפך להיות עולם ומלואו, יכול להיות מעדני גן עדן, מעדני מלאכים. האם הרעיון ברור? זאת אומרת, גם כל המשחק הזה הוא מתחבר לכל המהלך שהלכנו בו, על התיקון הזה של הגן עדן, על התיקון הזה של הקליפות האלה שבאו כתוצאה מחטא האדם וחווה, שככה העולם הולך ומתגלגל לאורך כל הדורות, כן? עולם שלאחר החטא, שלאחר הקלקול. המטרה היא לעשות איזה תיקון מסוים. תיקון המלא, התיקון השלם יהיה לעתיד לבוא. אבל גם אנחנו בהווה יכולים איכשהו להגיע לאיזה תובנות כאלה, לאיזה הבנות, לאיזה נקודות מבט כאלה שמסתכלות על המהות של הדברים ולא על החיצוניות שלהם. זאת אומרת, אני חושב שזה גם אמת, אמת של המציאות, כן? זה לא פילוסופיות גבוהות. אתה יכול לראות אנשים שלא חסר להם שום דבר, כן? יש להם וילות עם כמה קומות, יש להם חדרים, כל ילד יש לו חדר, אבל אין אושר אמיתי, אין שמחה אמיתית בבית הזה, בבתים כאלה, כן? אדם עשיר, אדם שיש לו מקור טוב, מה? כן, אני חושב שאפשר לצאת מנקודת הנחה שברוב ברוב הגדול של של המקרים, מה שאתה רואה זה לא באמת מה שקורה בפנים. יכול להיות שמבפנים זה בית מלא ריב, כן? איך כתוב? בית מלא זבחי ריב, כן? מריבות, הרבה פעמים הכסף מעביר אנשים על דעתם, גורם להם לקנאה, לשנאה, לתחרות ולמריבות פנימיות וחיצוניות. אני רוצה בכלל לספר לכם, השבוע הלכתי לאיזה מקום שאני רגיל הולכת אליו, לאיזה חנות, ואני מכיר איזה מוכר שם שנים, אני ראה לי בן אדם מן היישוב, בן אדם גם הבת שלו עבדה שם, גם הוא וגם היא היו נראים לי ככה אנשים סיים פחות או יותר, אדם שעמל לפרנסתו, למלאכתו. שבוע אני בא לשם, לא נמצא, שאלתי את זה שהחליף אותו, איפה? תבד בתלייה, כן? מול החנות הבת שלו שם. אמרתי לעצמי, ריבונו של עולם, אתה יכול לראות דברים הרבה פעמים, זה נראה לך למרית עין, זה נראה לך משהו ככה יפה, משהו אדם ככה מאושר, אתה לא יודע מה מתרחש אצלו בפנים. זה הנקודה הקובעת. וכמו שאמרנו, יש להפך, יש אנשים שאין להם הרבה, כן, אני יודע, גרים 5 ילדים, 6 ילדים, יש גם דברים כאלה, גם באהוב אני מכיר אותו, אבל הבית זה בית של עושר, כן? זה בית של, זה בית שיש בו עין טובה, זה בית של מלאות, זה בית של שמחה, כן? יש דברים כאלה. שוב, כי זה הסוד של החיים. הסוד של החיים זה לא לראות, לא להסתכל בעיני בשר, להסתכל במעמד הפנימי יותר. פחות או יותר, אני אומר, זורת החסידות על רגל אחת, זה העניין הזה של המבט על המציאות ולראות את הנקודה האלוקית שנמצאת בכל דבר, את הגרעין הפנימי, ולא להסתכל על החיצוניות של הדברים. אבל פה אני רוצה להוסיף עוד דבר אחד, ולתת עוד פרשנות אחת לעניין הזה של המשחק הזה. הוא אומר לה, אשתי אהובתי, שוב, עוד מעט נתייחס גם למשפט הזה, תן לי בשר, תן לי זה, והיא נותנת לו קטניות, והם מאושרים והם יוצאים מריקוד. אפשר להוסיף פה רעיון נוסף לעניין הזה, או מסר נוסף. השאלה, המטרה של האדם זה לא להיות עבד של המציאות. זה מתפסף לנקודה שאמרנו קודם, כן? בדרך כלל רוב בני אדם הם עבדים של המציאות. מה זאת אומרת? אם יש להם שפע אז הם שמחים, מאושרים, כן? ברגע שנופל גם הדבר הזה אז הם נופלים יחד עם זה. זאת אומרת, המציאות מכתיבה להם את התחושות הפנימיות שלהם. בסיפור אנחנו למדים שהמטרה של האדם היא בדיוק להפך. אני מכתיב את המציאות ולא המציאות מכתיבה לי. אני מחליט אם זה בשבילי בשר, אם זה בשבילי דבר כזה וכזה וכו'. אני לא הופך להיות עבד, אני לא משועבד למצב החיצוני, כן? אני לא הופך להיות עבד של הצלחות חיצוניות, של הצלחות חומריות. אני קובע אם זה יהיה ככה או אם זה יהיה ככה. זה לא משחק, זה אמת של החיים. כי העושר, כמו שהאמיתי של האדם, הוא לא, הוא תלוי בדברים, ברבדים הרבה יותר עמוקים והרבה יותר פנימיים בנפש מאשר במצב החיצוני. שמענו, אחת מן השתיים, אנשים שיש להם תלות בחיצוניות, כן, או שהם הופכים להיות עבדים של החיצוניות, זה מפתח את התלות בלתי פוסקת, שאם יש להם או אין להם, כל הזמן חיים בדאגות שלא יפלו בינתיים או משהו כזה, כן? וזה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה שגם אם יש להם את זה, היות והם נתפסים לחיצוניות, זה בסופו של דבר לא מוביל אותם לאושר האמיתי, כמו שאמרנו קודם. כך או כך, כמו שאמרנו, אלה המסרים שיש לנו פה בסיפור הזה, כן? לכוון את נקודת המבט שלך, למקד אותה במישורים אחרים לגמרי, במישורים הפנימיים יותר. ברור, אם נסכם את הסיפור, כל הסיפור שם מתחילתו ועד סופו, מראו מעין באיזשהו מקום, בחינה מסוימת של תיקון, תיקון של, של העולם שלנו שמתנהל, כן, על פי, אפשר לומר, התוצאה הזאת של הגירוש מגן עדן של חטא האדם הראשון, שזה העניין של הכיסויים, של הקליפות. יש אור בחיים, אבל יש גם אור בעין. אנחנו רואים את האור בעין, רבי מאיר היה קורא, כמו שעשה להם כותנות אור בעין, רבי מאיר היה תמיד מתבונן על ההתבוננות, זה גמרא, כן? הוא היה מסתכל על האור באלף ולא על האור בעין, כן? האם הדברים ברורים? תראו, הזמן קצר, אני רק רוצה לומר לכם באופן כללי, זה אחד, אנחנו בעזרת השם בפעם הבאה נלמד עוד סיפור דומה לסיפור הזה, ודרך אגב זה גם תשובה למה שאתה שואל. הסיפור הבא שנראה הוא סיפור שמתאר תיאור מאוד מאוד דומה לסיפור הזה, אבל יש בו תיאור חי של דמויות מוכרות ומפורסמות, של אחד שקראו לו רב שבתאי הכורך, וזה דמות מפורסמת, הוא היה אבא של המגיד מקוז'ניץ, גם דמות מפורסמת בחסידות, פחות או יותר בתקופתו של הבעל שם טוב. אתה לא יכול לזייף בפרטים האלה, כן? אתה לא יכול להמציא סתם מצאות, נגיד אם זה דמויות אנונימיות, לא, מסרים של הבעל שם טוב. בסיפור הבא אנחנו נראה שזה דמויות ממוקדות לדברים, וזה נקודת המוצא של חוקרים גם. חוקרים שבאים מעולם ההשכלה הם ודאי אנשים שתמיד מחפשים את ההוכחות, כן? תביא לי הוכחה שזה באמת ככה, והיום זה הולך, ואני חושב שגם בעולם האקדמיה, בעולם המדע, תופסים את הסיפורים החסידיים כדברים רציניים, כדברים שהתרחשו. שוב, אי אפשר לעשות פה הכללות, כן? יכול להיות שנתווספו דברים כולי, אבל כמו שאמרתי, זה מגוחך לבוא ולטעון שכביכול יש פה איזה המצאות או איזה אגדות. זאת אמת, כן? ובמיוחד כשאתה נתקל בסיפורים עם דמויות מוכרות או מפורסמות שהיו ידועות ושאתה לא יכול פתאום להמציא אותן. אבל זה נראה בשבוע הבא. אני רק רוצה לסיים בנקודה אחת. יש פה לאורך הסיפור גם תיאור, נקרא לו, כן, זה מילה ככה שאני לא כל כך אוהב אותה, אבל אני לא מצליח למצוא מילה אחרת, של רומנטיקה, כן? אשתי אהובתי, כמו שאמרנו בפעם הקודמת, כן? אמרתי לכם שאני מלמד את זה במכללה שנים כבר, אז חלק בתהליך הזה של הניסיון ככה קצת להעמיק בסיפור, אני זורק לבנות הרבה פעמים את השאלה הזאת, האם הן רואות את עצמם, וחלקם לפעמים נשואות, כן? מה שאלה, אתם באמת יוצאות בריקוד עם הבעלים שלכם, הכל בתכלית הקשרות, מגיפים את כל הטריסים, אין שום
בעיה.
נכון, זה עוד שאלה שואלים איך הם יכולים לצפות בזה. בוא נגיד ככה, זה לא מחייב שהם יסתכלו להדיה, כן? יכול להיות שהם הרגישו מה קורה שם וכו'. אבל, ואני שואל אותה את השאלה הזאת, עכשיו, כמו שאמרנו במה מקודמת, אפילו להגיד אשתי אהובתי, כן? אני אומר לכם את זה מניסיון, זה לא דבר כך, כן? וזו נקודה הרבה פעמים שחסרה לנו, כן, כאנשים דתיים מאמינים. למה? למשל, נושא כזה של לצאת בריקוד עם האישה, או לא קיים כל כך אצלנו. למה? מכיוון שאנחנו לא מורגלים בריקודים מעורבים, כי אצלנו זה נתפס עם דברים בעייתיים מאוד, כן? אבל איך אומרים? יחד עם המים אנחנו שופכים גם את התינוק. בגלל זה, זה גורם לנו הרבה פעמים להיות קצת יבשים בהתנהגות. אני אומר לכם את זה, בעזרת השם, כל אחד מכם לעתיד, תזכרו שיש נקודה מאוד מאוד חשובה, שיהיה נקודה רומנטית במרכאות, אם מישהו מכם יתקן אותי וימצא מילה יותר מתאימה, אז אני אשמח. אבל אני רק רוצה בסיום להקריא מאמר. זה מאמר שנתקלתי בו לפני 7 שנים, כן? אתם קראתם, ראיתם פעם את הגיליון הזה? הוא בכלל קיים היום? פחד. אני לא יודע, פעם הוא יצא, מי מוציא אותו? אחד מסר שלום ג'רבי, אח של המנכ״ל שלנו, כותב פה ראש מכללת. יש פה אחד שאח שלו למד פה בישיבה, קוראים לו ברק כהן. אני לא יודע אם אתם זוכרים, אחרי זה לפני שאתם הייתם. הוא כותב מאמר על הרווקות המאוחרת. הוא אומר שזה קורא לציבור הדתי-לאומי אנשי המקף. למה מקף? כי הציבור שלנו הוא ציבור שיש לו דתי-לאומי, דת וציונות, תורה ועבודה. אז הוא אומר, יש בעיה שמדברים עליה הרבה היום, גם הרבנים. אחד מהבעיות, המצב העגום של ההיכרויות של הרווקות המאוחרת, גם בנים וגם בנות, קוראים להם מאחרים. ואז אחד ההסברים שנתנו לזה רבנים, הוא לא מביא אותם בשמם, הטיבו לבטא זאת רבנים בדבריהם על החבר'ה הנפגשים בדייטים וחוזרים מתוסכלים, כי הם מחפשים, תשימו לב למשפט הבא, הם מחפשים קדושה כמו זאת שקיימת אצל החרדים, ורומנטיקה כמו זאת שקיימת אצל החילוניים. אז כמו שאמרנו, המקף. אנחנו לא חד ממדיים, יש לנו, אנחנו חיים בעולם מורכב יותר, זה העניין, זה העולם שלנו, כן? זה עולם שלוקח מכמה דברים, כן? זה לא עולם חד משמעי, חד מימדי, וזה, ככה הם טוענים הרבנים, זה יוצא לפעמים את התסבוכת הזאת, שבגלל זה אנשים, קשה להם למצוא, קשה להם להתבייד, קשה להם להחליט, מחפשים גם את זה וגם את זה. למה הבנו את זה? וגם ככה הוא מעריך גם בהמשך, כן? והוא מנסה להביא את ה... את ה את הפתרון משלו לעניין הזה, ואז הוא אומר רגע אחד, הוא אומר שהדייטים באמת לא מאפשרים את הדבר הזה של רומנטיקה וכו', אבל אני אומר לפני הניסויים או אחרי הניסויים, אני אומר מבחינתנו הסיפור הזה גם יכול להראות לנו, זה סיפור שהרי מתאר את הבעל שם טוב, מתאר תיאורים, הרי בזוהר איש ואישה מתוארים כזיווג של השכינה גם, כן? משהו שיש לו משמעות גם בעולמות העליונים, אבל המשמעות של הדבר הזה היא שגם הצד הזה הוא צד לא פחות חשוב, כן? הקשר, היכולת שלך להתחבר לאשתך ואפילו להתייחס אליה, להביא משפט כזה כמו אשתי אהובתי אני אוהב אותך, כן? אפילו לצאת בריקוד עם השאר, זה דבר בעל משמעות שגם הבעל שם טוב ראה בזה דבר גדול, וזה לא הסיפור היחידי, נראה את זה בעזרת השם בשבוע הבא.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.